זה לידיעתכם, אתם יושבים, זה מייסד תוכנית התנ"ך. הרב אושר דביבי הוא עכשיו רם במקוך. יש פה במקוך? לא, אין פה מקוכניקים. אז הוא מייסד התוכנית, אני ושקד היינו בוגרים, נראה לי זה פעם ראשונה שמישהו מהתוכנית בעצם מעביר שיעור, זה רק שתדעו. טוב, דבר נוסף, אני הרגשתי, אני התחלתי לגדל זקן לפני חודשיים, סתם לכיף, ואמרו לי להעביר שיעור, אז אני מבין שיש איזה קשר דק. זה למרות שאנחנו בגוש וזקן זה לא understatement, אבל בכל זאת אני מבין שזה הקטע. טוב, דבר נוסף, אני רגיל ללמד ילדים קטנים. אני גם משתמש הרבה במחשב, אנחנו דור חדש, דור שאפשר לדבר עליו על תקשוב, ואני אשתמש בזה, אני אצפש גם שתפריעו לי כמו ילדים קטנים, אולי נדבר עליכם קצת כמו ילדים קטנים, אבל זה כרגע מה שאני בעיקר מתאמן עליו. אז זה נכון לעכשיו. טוב, אני קראתי את הפרקים, אמרו לי שזה פרקים י"ג עד בזיין, אני הייתי בתוכנית התנ"ך, אני יודע מה זה אומר לקרוא את הפרקים, אז אני אעבור עליכם לפסוקים שאני רוצה באמת לדבר עליהם, שבאמת נעשה פה אישור קו, ואחרי זה נקפוץ לנושא שלנו, הסבלנות. מי שיודע מה הקשר בין סבלנות לפרק י"ג? כן, כן, זה די פשוט, האמת, אז בואו נקרא את הפסוקים. אנחנו בפרק י"ג, יש לי פה שני עכברים, אני כל הזמן מתבלבל בין המחשב הזה למחשב הזה, אז... כן, היה לי סייעתא דשמיא הגדולה, אני החלטתי לדבר על הנושא הזה, סתם ככה קראתי את הפרקים, זה היה הנושא שהכי חשבתי עליו לדבר, ובדקתי באינטרנט כל מיני דברים. הדבר הראשון שנתקלתי בו זה דבר תורה של הרב גינסבורג, מי שלא מכיר, רב חבדניק חשוב, והוא כתב את הדבר תורה, תנחשו מתי, לפרשת השבוע הזו. וזה באמת סייעתא דשמיא הגדולה, ואני לקחתי את חלק הדברים מהדבר תורה שלו, את הרעיון עצמו, את הקונספט, המחשבה שני, ונעזרתי גם קצת במאמר של הרב בזק, אלון שבות 160, מי שרוצה מוזמן לעיין אחרי השיעור. טוב, אז אנחנו מדברים על שמואל ב' פרק י"ג, לכל מי שאין תנ"ך הזה מוזמן להקשיב ולקרוא איתי. בסדר, שמואל ב' פרק י"ג, אני מתחיל לקרוא, סבבה? בן שנה שאול במולכו ושתי שנים הלך על ישראל. כן, יש פה בעיה קטנה. אתם יכולים לחשוב שבן שאול, כלומר בן שנה שאול במולכו, הכוונה היא כמובן לא שקורה מה שקורה כאן. שאול לא היה תינוק כשהוא התחיל למלוך, אנחנו מכירים אותו, הוא היה גבר לתפארת. ובעצם מה שמדובר פה זה, אם אתם זוכרים, טוב, נגיע לזה בהמשך, אבל מדובר פה על רווח של שבעה ימים בפרק י', בעצם אומרים לשאול שיש עוד שבעה ימים, ניפגש שוב. שמואל אומר לשאול, עוד שבעה ימים ניפגש שוב ונדבר על המלוכה שלך, אתה לא יכול להתחיל שום דבר בלעדיי. ואנחנו מדברים בעצם פחות או יותר בתקופה הזאת של השבעה ימים, ובהתחלה של המלכות שלו. פה זה סוג של הקדמה שאומרים לנו מה יקרה בהמשך. בסך הכל שאול מלך 15 שנה, לא שנתיים ולא שנה. שנה, אנחנו מדברים עכשיו פה על השנה הראשונה של המלכות שלו, והשנתיים זה בעצם אחרי שנתיים נקראה ממנו המלכות, כלומר במלחמת העמלק, בטח אתם מכירים את הסיפור, שהמלכות נקראה ממנו לחלוטין. בסדר, אני ממשיך לפסוק ב', ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול 2,000 במחמש ובער בית אל, ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין. ואת רעם שלח איש לאוהליו. כן, אז באשרת הרב בזק, אני איש גדול של פשט. אנחנו אומרים שיש לנו פה 2,000 של שאול. סבבה? יש לנו פה 1,000 של יונתן. מה אמרו לנו? ויתר העם... יתר, כן? יתר עם. טוב, תאמת, ניסיתי, חשבתי זה ילך, המקרא הרומז לנו מי שלא יודע, פיתגורס. כן, X, Y, בשנייה, זה אמור לתת לי את יתר העם. יצא מספר על קפה הכל, כנראה שיש שם פסחים, אבל זה יוצא 2,236 למי שמנסה לחשב, אז זה כנראה לא הפשט. מדובר פה, כן, אז שאול אוסף לעצמו, הוא מתחיל למלוך, הוא אוסף לעצמו צבא, וזה באמת מעורר תהייה. עד עכשיו לא היה צבא מסודר, בטח לא צבא סדיר, כן? וזה מעורר תהייה, זה כבר מעלה לנו פה איזה דגל. המספר הזה 3,000, מישהו מכיר, זוכר עוד מקומות שנאמר 3,000 במקרא? זה מספר שהוא יחסית כן מבטא משהו צבאי, מישהו זוכר? נכון, יפה מאוד, זה מקרה אחד. עוד מקומות, מישהו זוכר? אז אני אגיד לכם, המכה הראשונה בעי, כן, זה מדובר על כשמזלזלים בעי, הם רוצים לתקוף את העי, הם לוקחים 3,000 אנשים, 3,000 אנשים הולכים לתפוס את שמשון. דבר נוסף, אחרי זה בדברי הימים, א', פרק י' ב', ומין בני בנימין, אחי שאול, 3,000, ועד אין המרביתם שומרים משמרת בית שאול. זה מאוד מעניין, זה פסוק באמת שמדבר על שאול, הרחיפה הזאת בין 3,000, כנראה שהיה לו 3,000 מקורבים. ויכול להיות, אני לא בטוח שזה אותם ה-3,000 שאנחנו מדברים פה בפסוק שלנו, אבל יכול להיות. מכל מקום אנחנו רואים ש-3,000 זה סוג של... לא סביר, נכון, כי פה הוא אוסף, אבל זה...
זה כנראה תיאור של איזשהו פלוגה.
נכון, אני חושב שבאמת פלוגה זה קצת, אם מי שמכיר פלוגה זה בערך סדר גודל של 100-120 חיילים, על 3,000 איש זה סדר כוח יחסית גדול, אנחנו נקרא לזה היום אפילו יותר מחטיבה, אבל זה בטח, זה יחסית גדול. בטח לצבא סדיר, זה מה שמיוחד במלוכה, שאול בעצם ייסד את הצבא הסדיר של עם ישראל. עד עכשיו זה היה מילואימניקים, כן, אתם יודעים איך נראה מילואימניקים, ומעכשיו, כן, אפשר להסתכל עליי, ומעכשיו בעצם נוצר לנו צבא סדיר. עכשיו בואו נמשיך בפסוקים, אנחנו בפסוק ג' ויח יונתן את נציב פלישתים, אשר בגבע וישמעו פלישתים ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמור ישמעו העברים. כן, אז מי מכיר את הנציב הראשון בתנך? מי הנציב הראשון בתנך? נציב מלח, יפה מאוד. זה בעצם נציבה וזה אשת לוט. אבל זה מזכיר גם אירוע היסטורי. מישהו שמע על הלורד מקמייקל? מקמייקל? מקמייקל, כן. אז הוא היה נציב בארץ והיה גם לו ניסיון התנגשות. הניסיון הזה לא הצליח, ניסיון שכן הצליח, שהלכי כן הצליחו, זה היה לורד מוי. הוא היה, אבל זה בכלל, הוא היה אחראי על המזרח התיכון, והוא נהרג בקהיר. אבל פה יונתן, כן, אפשר לקרוא לזה מבצע יונתן, מבצע יונתן אחד, כן, הולכים להיות לנו מבצעי יונתן נוספים. אז זה המשך, הנה, זה לורד, אתם יכולים לעשות היכרות עם הלורד שלנו. לא כזה לורד, אלא לורד אחר, וזה הבחור. אז יונתן מכה את נציב פלישתים אשר בגבע, לא סליחה, כן, אז הוא מכה את נציב פלישתים אשר בגבע. וישמעו פלישתים וישמע שאול, כן, מה זה גבע? מישהו יודע מה זה גבע? גבעה, נכון, גבעה זה גבעת שאול, זה גבעת האלוקים, גבעת בנימין, זה מקום מוכר, זה לא מדובר על גבעת שאול מה שאתם מכירים היום, זה קוראים לו תל אלפול. כן, ככה הוא נראה, וככה הוא נראה היום, אם מישהו היה, מכיר, זה באזור גבעת זאב, בן שופט, גבעת זאב, בית חנינה. רלבג אומר שיונתן הרג את הנציב הזה בלי ידיעת שאול, וזה באמת, אם אנחנו מכירים את יונתן, מי שקרא את הפרקים בהמשך, הוא יודע שיונתן זה, הוא עושה בסך הכל, הוא לא כל כך בראש של אבא שלו, זה מתחיל פה, זה ממשיך עם הדבש ועם שהם עולים למוצב של הפלישתים, וזה גם ממשיך בחבירה לדוד. אבל אני לא יודע, הסיפה הזאת של הצבא בהתחלה, ששאול משאיר לעצמו כוח, הוא משאיר גם כוח ליונתן, וכל העניין הזה אולי נותן רושם שכן יש איזו תסיסה פה, כלומר שאול לא צמח משום מקום, היה צורך לעם ישראל, ויכול להיות שהדברים פה כן מכוונים בסופו של דבר. אבל הרלבג מכל מקום אומר שזה היה ללא ידיעתו. כן, אבל בסדר, נמשיך, פסוק ד', וכל ישראל שמעו לאמור, היכה שאול את נציב פלישתים. כן, יש פה מה שאנחנו מכירים בתקשורת, תשקורת, יונתן הורג את הנציב, ואומרים לנו מי הרג אותו, אומרים לנו ששאול הרג אותו. הרד"ק מסביר שככה חשבו בעצם מי ששמע, שמה הבן של המלך הורג, מה הוא עשה את זה בלא ידיעתו, אז זה היה בעצם דבר שברור מאליו, אני ממשיך לקרוא, וגם נבש ישראל בפלישתים ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. כן, זה הפחד הזה מזכיר לי קצת את המלחמה של בגוליית. נמשיך פסוק ה'.
מזכיר גם את דליה בן אחיקם, לא?
מה?
שפגעו בדליה בן אחיקם, זה אותו סיפור.
שהתחילו לפחות, נכון, אבל שם זה רצח פוליטי בתוך ישראל, ופה זה רצח של, נכון.
שם גם הוא היה נציב בבלי.
נכון, נכון, אתה צודק, הערה יפה. אני ממשיך, פסוק, היי, ופלישתים נסעו ללחם עם ישראל, 30,000 רכב ו6,000 פרשים. כן, זה מכוניות ואופנועים של הזמן העתיק, רכב ופרשים. יש שם, אני מתאר לעצמי, פקק די גדול. מדובר פה על סדר כוח עצום של חיילים, בטח כנגד ה-3,000 המסכנים של שאול. ועם ככל אשר על שפת הים לרוב, זה מזכיר לנו, את מה זה מזכיר לנו? ברכת ישראל, נכון? ככל אשר על שפת הים, פה אנחנו רואים את זה דווקא במחנה השני. ויעלו ואכלו במחמש קדמת בית אבן. אנחנו פרק י"ג פסוק ו', אני ממשיך. ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגש העם, והתחבו העם במערות, בחבים, בסנאים, בצריכים ובברות. מה יש לי פה בהמשך? לא. כן, זה קשור. כן, זה הזכיר לי את הסיפור על שלושה חזירונים, שאנחנו, כמובן יש את הבית, התחיל בית קש, בית עץ, בית אבנים, אז בני ישראל באמת פוחדים מהזאב הרשע שמגיע אליהם, ומתחילים להתחבא בתוך הדברים האלו. אני לא מבין אם למישהו יש רעיון למה העריכות הרבה בעצם, אם מישהו שם לב, מערות, חיבים, סלעים, צריכים, בברות. כן, יש פה 5 מקומות שמתארים שבני ישראל בעצם מתחבאים שם, ומישהו יש רעיון למה, מה זה העריכות הגדולה הזאת?
אולי
המלא,
אז
הוא
צריכים גם.
זהו, הבורות זה לא היה מספיק, כלומר, הם הגיעו לבורות, היה שם מלא ישראלים, הלכו לחפש מקום אחר.
זה היה צורך של התפזרות, כאילו, שהיה בלגן.
שהיה בלגן, כן, יכול להיות, נכון. כן, נכון, אני מסכים עם התשובות.
אפשר גם לקחת את זה קצת את הפן היותר מרתי, שאנחנו רואים שהרשימה הזו של בואו, שיח, חברי, זה בעצם...
שכי.
ובעצם כל הדברים האלה, יכול להיות שזה גם איזשהו מובן חקלאי, שהעם שהוא חקלאי, שהוא צריך להתחבות בצורה חקלאית. הוא לא עם שיכול להתחבות במגדלים. זה לא כמו אבי מלך, שיכול להתחבות במגדלים.
בסדר, בסדר. בסדר, כן, הפלישתים, אז אני קראתי את זה פסוק ו', ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגר, קראתי את זה, סליחה, נמשיך, אנחנו פסוק ז', ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, כן, התחילו לברוח לחול, זה מזכיר לנו קצת את מלחמת ששת הימים, ושאול עודנו בגלגל, כן, המלבים מבקר את שאול על זה שהוא נשאר בגלגל, ולא יצטרף למערכה, למרות שבהמשך נראה שזה לא כיוון שהוא כל כך חד משמעי, וכל העם, חרדו. כן, לא מתכוונים שהם חזרו בתשובה, התחילו להיות חרדים. חרדו, הפרשנים אומרים שהם נהיו חרדים, כלומר הלכו באופן מהיר ותוך כדי חרדה. זה הכוונה של חרדו. כן, אחריו. אני ממשיך פסוק ח'. ויוכל 7 ימים למועד אשר שמואל, אשר כן, אמור להיות סם שמואל. הפסוק בעצם מחסיר פה איזה מילה, חסרה. ולא בא שמואל הגלגל ואף את העם מעליו. כן, העם מתחיל להיות זזתי, הוא מתחיל להתפזר, הוא לא מצליח לאסוף אותו, יש שם מתח גדול מאוד לקראת המלחמה, אמרנו שיש פה כוח פלישתים עצום, ובעצם שאול שאמור לפקד המלחמה לא עושה כלום. אם אנחנו זוכרים, אתם יכולים לפתוח בפרק י' פסוק ח', אני קורא, וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך, לעלות עולות לזבוח זבחי שלמים, 7 ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי אליך את אשר תעשה. כלומר, שמואל בעצם עוזק את ידיו של שאול, ולא נותן לו להתקדם, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה מלך בעצם, אני יודע, על חוטים, כל עוד אתה לא פוגש אותי. זה מה שכתוב בפרק י' פסוק ח'. הרב, כלומר, מפרק י' עד לפרק שלנו יש כל מיני דברים. יש את המלחמה של בנחש, נכון? בני המון. ויש לנו גם את משל המלך. קשה לי לדמיין שהמלחמה הייתה עם בני המון הייתה בתוך הזמן הזה. אפשרי, אבל זה לא כל כך פשוט.
שם בתוך הסיפור של נחש 7 ימים.
נכון, הם הולכים, יש שליחים, הולכים, חוזרים. לומר שמלחמת נחש הייתה בדיוק בתוך 7 ימים האלו זה מאוד קשה. הרב בזק ניסה להסביר שמדובר שהוא לא אמר לו שמעכשיו 7 ימים, זה כלומר מתישהו תתחיל את הספירה, יש מחלוקת מתי אתה בדיוק תתחיל אותה, אבל 7 ימים ואז בעצם יהיה את הדבר הזה. אבל הדבר הזה הוא באמת עומד בסימן שאלה, זה לא ענייננו עכשיו, כלומר זה לא מה שאני רוצה לעסוק בו, אז אנחנו נמשיך הלאה. פסוק ת' ואומר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים והיה על העולה. כן, הוא עובר על הדברים שלו, זה נראה לי סוג של בבחינת אש זרה. הוא מקריב בעצם קורבן בלי שנתנו לו אישור לזה. אמר, יש אישור במות אם אני לא טועה באותה תקופה. אבל נתנו לו, כלומר שמואל, התנה את זה שהוא יקריב קורבן רק שהוא יהיה שם. כן, אני ממשיך פסוק י' והיא ככלותו להעלות העולה, והנה שמואל בא. כן, זה סוג של מרפי, טיימינג מושלם, בדיוק הוא רק התחיל לעשות, ומתי שמואל נזכר להגיע, בדיוק שהוא עושה את זה. יכול להיות שהוא חיכה בצד, רצה לראות איך שמואל, איך שאול בעצם יגיב, אבל יוצא לנו שזה ככה זה קורה. ויצא שאול לקראתו לברכו. כן, זה סוג של, אם היו תופסים אתכם על חם, אז כן, אז הוא אומר, שלום, מה נשמע? בדיוק חיכינו לך, סתכל, הדלקנו אפילו את האש, וככה נראה את האווירה פה. אני ממשיך פסוק י' א', ואומר שמואל, מר עשית, ואומר שאול כי ראיתי כנפץ עם מעליי ואתה לא באת למועד. אני מתבלבל פה עם העכברים, כן, אתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מחמש. כן, הוא אוסף לו תירוצים ואומר, אתה ירדו פלישתים אליי, הגלגל ופני השם לא חיליתי ואת אפק ועלה העולה. כן, אז יש פה שאלה מה זה, מה הכוונה ואת אפק, מה אתם חושבים, מה זה, מה הוא התכוון פה ואת אפק?
שהוא חיכה שבע ימים.
נכון, זה דבר אחד. הפרשנים חלוקים פה, יש כאלו שרומים ואת הפק מלהילחם, שזה דבר אחד, או שבאמת הוא אומר, כן, נו בסדר, זה בערך מה שרציתי. ויאמר שמואל, אני ממשיך פסוק י"ג, אל שאול, נשכלת לא שמרת את מצוות השם אלוקיך אשר ציווך, כי אתה הכין השם את ממלכתך על ישראל עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום, ביקש השם לא איש כלבבו, ויצווהו השם לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך השם. כן, מה הכוונה פה לא תקום ממלכתך? בדיוק. אני חשבתי על הפסוק, ארור אשר לא הקים את דברי התורה הזאת. לכאורה, אם אנחנו, יש גם וגם יקים שם המת על נחלתו, נראה לי שיש קשר בין הקמה לבין ילודה. ויכול להיות שגם ארור אשר לא הקים את דברי התורה הזאת, איך מקיימים את התורה? בעצם מה זה קיום התורה? ושיננת לבניך, כן? זה מה שאנחנו אומרים בקריאת שמה. להקים את התורה זה בעצם להעביר אותה לדור הבא. ומה שקורה פה עם מלכות שאול, הוא בעצם לא מעביר אותה לדור הבא. כן, מכאן מתחילה המלחמה שלנו פחות או יותר, אני מתחיל פסוק תתוו. כן, אני רק אזכיר את הפסוק, יש לנו את הפסוק מדברים, אם לא תארו, אשר לא יקים, אז מפרשים, כן, רש"י אומר, פה הוא אומר, זה פסוק בי"ז כף, לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל למען יאריך ימים, נכון? זה פסוקים שנאמרו במלך, בעצם מי ש... המלך אמור להישמע להוראות הנביא, ומי שלא שומע להוראות הנביא בעצם מאבד את הלגיטימציה שלו למלוך. המלבים מפרש כאן שלשאול היו בעצם שתי אפשרויות לבחור. היה לו את אפשרות ללכת על הצד הטבעי, כלומר מה זה הצד טבעי? מלחמה, אתה מלך, אני לך. אבל זה מה בדיוק מה ששמואל הזיר מפניו, שמלכות מלך היא תלויה בעצם, היא לא דבר שעומד בפני עצמו, היא תלויה במלכות השם. וכל עוד אתה בעצם לא חיכית לנביא שעשית את הדברים בעצמך, אז אתה בעצם איבדת את הלגיטימציה שלך למלוך, אתה הפכת להיות מלך ככל הגויים ולא מלך של ישראל, כי מלך של ישראל זה הוא רק לי בעצם להעביר את המלכות השם, והוא לא עומד בפני עצמו. טוב, מכאן אנחנו ממשיכים למבצע יונתן נוסף, אבל זה לא ענייננו. אני רוצה להמשיך הלאה לעיקר השיעור, שזה בעצם אני רוצה לעסוק ב... השוואת הפרשייה הזאת לפרשיות אחרות. המודל הזה של לחכות למישהו ולהגיע, הוא לא מגיע ואז יש חטא ואז יש עונש, איזה מודל זה מזכיר לכם? מה? חטא העגל, בדיוק, זה ממש לא קשה לעלות על זה. אני לא רציתי לעשות כל ההשוואה, גם מצאתי אותה אצל הרב בזק. אני אעסוק בעיקר ברעיון, אבל אתם מוזמנים להסתכל אם אתם רוצים. יש השוואות רבות בין הסיפורים, אתם מוזמנים להסתכל כאן, אבל באופן כללי מה הדבר הזה אומר? אז אנחנו מדברים על סבלנות. סבלנות זה מידה חשובה לעניות דעתי, אבל אני רוצה לחזור טיפה אחורה. טוב, נזכיר טיפה אם הזכרנו כבר את הרב בזק. אני רק אומר ש הרב הזק הולך בכיוון אחד, אנחנו נלך בכיוון אחר, אני הולך בשביל הסבלנות בעיקר בשיר הזה. הרב הזק הולך בכיוון אחר, הוא מדבר על כיוון של למה לירוב זבחכם, בדיוק בעצם מה שאמרנו מקודם במלבים, שבעצם שאול הולך בדרך הזאת של הטבע, זה מדובר פה בעבודת השם שהיא מן השפה לחוץ, סוג של פוסחים על שני הסיפים, והוא מקריב קורבן, אבל הוא מקריב קורבן רק כדי שהוא יוכל ללכת למלחמה. כן, זה מזכיר את שיטת הכוזרים, מעשיכם רצויים, כלומר, כוונתך רוצה, מעשיך אינם רצויים, ולשיטת הכוזרים, מי שלא מכיר, עבודת, מה מוגדר אצל הכוזרי, עבודה זרה? עבודה זרה זה כל דבר שהוא לא מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך. יש דרך מסוימת מאוד לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וכשאתה הולך מזה טיפ טיפה, זה כבר נחשב לעבודה זרה. אני רק אזכיר משהו קצר. שכחתי בפסוק תתבב, ויקום שמואל והיה מן הגלגל גבעת בנימין, ופקוד שאול את העם הנמצאים עמו כ-600 איש מתוך 3,000, נשארו לנו 600. כמה זה? חשבון מהיר? חמישית. מה זכיר לנו? כן, 50 עלו בני ישראל מארץ מצרים, נכון? זה גם דבר מעניין, שאנחנו מתחילים עם כוח מסוים, ובסוף יוצאים ממנו חמישית, זה קצת מקביל. אבל זה פחות לענייננו. אז אני רוצה לחזור לעניין הסבלנות. הדבר, המקרה הראשון של סבלנות שאנחנו מתמודדים איתו בתורה, מישהו יכול לנחש לאן אני מכוון? מודל נוסף של היה צריך לחכות, לא חיכו. זה, את האמת, זה קצת קשה. לא, עגל אמרנו. בוא נראה מה שמתי. כן. אז שמתי, לא ראיתי לכם זה. רק שנייה. כן, זה מבצע יונתן, אמרנו. בסדר, סבלנות, אמרנו סבלנות. ואני רוצה לחזור לגן עדן. כן, מי שלא יודע, גן עדן מצוי בפתח תקווה. מישהו גר פה בפתח תקווה? אף אחד? קרוב. בסדר, גן עדן?
טוב. מי שגר בפתח תקווה, למה שהוא יגיע לתקווה?
כן, למה שהגיע באמת לפה, אפשר להישאר את פתח תקווה, גן עדן. כן, הייתי בטוח שאנחנו לא חושבים על זה, אבל מה זה גן? כלומר, אצלנו בטרמינולוגיה, גן זה בעצם מקום של ילדים. אבל אם חושבים על זה באופן יותר עמוק, אני חושב שסיפור גן עדן, כלומר, אני לא חושב, זה יחסית הפשט. מה זה סיפור גן עדן? נולדים לנו זוג ילדים, נכון? מי האבא כביכול? כלומר, מי יצר את האדם? הקדוש ברוך הוא. הגננת, כביכול. ואנחנו מדברים פה על גן עדן, כן, יש לנו פה גן, ויש לנו כל מיני, מותר להם לטייל בגן, לשחק עם החיות, יש להם פינת ליטוף, יש להם כל מיני דברים. ומה הקדוש ברוך הוא אומר להם? יש דבר אחד שאסור לכם להתקרב אליו, כן? זה עץ הדעת. יש תינוקות, הם נולדים עם צורך מיידי לספק את עצמו, נכון? תינוק, אם לא נותנים לו חלב, אם לא מרמים אותו כשהוא רוצה, הוא מתחיל לבכות. זה בפסיכולוגיה קוראים לזה איד, יש את האיד שזה בעצם הדחפים והתאוות של האדם, ויש את האגו שזה בעצם ההשתלטות על הדחפים, שזה האדם מפתח עם ההתגברות, עם ההתבגרות שלו. וזה בעצם גם בחינוך, זה בעצם מה שאתה בא לעשות. אתה גורם לילד, אתה רוצה לאכול עכשיו, תחכה בסבלנות, או שתגיד בבקשה, או שתברך לפני האוכל. זה בעצם מבטא את הסבלנות שלנו. אבל כן, הרב גינסבורג רצה להשוות את מידת הסבלנות לערך הפיים האלוקית. כן, לא מעניש מיד, אלא נותן לך איזה זמן לעשות תשובה, לחזור בך. זה בעצם, ככה אני חושב שצריך לראות את בעצם גן עדן. אני רוצה לראות לכם סרטון קצר, אני לא רגע שנראה את כולו, אבל סרטון מאוד משעשע שנוגע לעניין שלנו עם סבלנות. מי שמכיר... מכירים את זה? אתה מכיר בטח שכן. לא שומעים, רק שנייה. לא, אבל זה גוש פה, סליחה. איפה הדברה פה? לא כל כך שומעים. טוב, לא שומעים. אבל אני אעשה תמלול. היא אומרת להם, יש פה מרשמלו אחד. אתם יכולים לאכול אותו, סבבה. אבל אם לא תאכלו אותו, אתם תקבלו שניים. שמים ילדים, יש מצלמה נסתרת, ועכשיו נותנים להם זמן, שואלים אותם, כלומר, הם מתמודדים עם האתגר הזה. האם בעצם לחכות בסבלנות ולקבל את הגמול, ונראה מה יקרה. ילדים, כן? כמו גן עדן שלנו. כן, לא תחסום שור בדישו, זה כיפש אותו. כן, למה זה לא... כן, אז הם, הילדים, כולם ככולם נראה לי מפסידים בדבר הזה, מחכים, אבל הם לא מצליחים לעמוד בזה. זה בעצם נראה לי הסיפור שלנו בגן עדן. טוב, עד כאן. זה. עכשיו נחזור לענייננו. אנחנו נמצאים בגן עדן, למי שלא זכר, כלומר אם היינו בפתח תקווה זה היה גן עדן. אז יש אפשרות להסתכל על כל סיפור גן עדן כבעצם משהו דיעבדי, שהקדוש ברוך הוא תכנן שיהיה משהו אחד, ושבעצם לעם ישראל מעולם לא, כלומר אדם וחווה מעולם לא היו אמורים להגיע לעץ הדעת, ובעצם היו אמורים להיות בגן עדן כל החיים שלהם, אבל אני חושב שיש שלב שבו אדם צריך להגיע לבית ספר. והמקובלים גם אומרים, המקובלים אומרים שבשבת בעצם הם היו מקבלים מפרי עץ הדעת, כלומר אנחנו יודעים החטא התרחש, מתי התרחש החטא? ערב שבת, נכון? ואם הם היו מחכים עוד טיפה, עוד לשבת הזאת, אם אנחנו זוכרים, שבת זה היום, יפה מאוד, וכמה שאול היה צריך לחכות? זה קצת מזכיר לנו את השבעה ימים האלו, נכון, פה זה היום השביעי, ושם זה, הוא היה צריך לחכות שבעה ימים, אבל העניין, הקשר הזה עדיין מאוד נראה לי זוקק, ובעצם הם היו צריכים לחכות טיפה, ואז הם היו מקבלים את הבגרות הזאת. כלומר, נראה לי שמדובר פה יצר לב האדם רע מנעוריו, כל העניין זה ידיעה טוב ורע, זה אדם מקבל עם הבגרות. גן עדן זה בעצם מקום שבו האדם אמור להתפתח, לגדול, בקצב הנורמלי, ואז לצאת לעולם. אני לא חושב שהעולם שלנו, כל מה שאנחנו עובדים וכל מה שאנחנו עושים, זה הכל בעצם תוצאה של עולם דיעבד, עולם של חטא. כלומר, בסופו של דבר זה מגיע מחטא האדם, אבל נראה לי שאפשר להסתכל על העולם שככה זה הנתיב שלו. ויש פה גן, כפי שאמרתי, זה מבוסס על שיטות המקובלים, אני לא אומר את זה לשם רק עצמי, שיש פה סוג של אדם צריך ללמוד את העניין הזה עם הסובלנות. אנחנו רואים פה, למשל, חלק מהחיוך זה, אתה עובר על הציווי של האב, אתה מקבל עונש. ונראה לי שזה בעצם הסיבה שהם יצאו מהגן, חוץ מזה שהאכילת עץ הדת ובעצם הקבלת הדת, אתה כבר, אתה לא יכול להיות בגן כשאתה כבר עושה משוואות לינאריות, כן? זה לא מתאים. וכאשר הם כבר אכלו את עץ הדת, אז הם פשוט לא היו מתאימים למקום הזה. הם לא היו מתאימים לגן עדן. כן, בפרק ב' בספר בראשית, פסוק ה', נאמר ותפקחנה עיני שניהם. נראה לי שיש פה ביטוי שזה לא משהו שלא היה בקרב האדם. החוכמה הזאת זה משהו שהיה אמור לבוא. ותפקחנה עיני שניהם זה בעצם דבר שהיה צריך להגיע, רק הם עשו את זה מוקדם מדי, הם לא עשו את זה בזמן הנכון, הם לא עשו את זה כפי שהקדוש ברוך הוא רצה שהם יעשו את זה. כל עניין הזמנים לא כל כך ברור, אז אמרתי שהעניין הזה עם לחכות שבע, ולמשל, כלומר שאומרים שוירב ויבוקר יום אחד וכל זה, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה זה יום אחד, באמת זה מבטא, הרי לא היה שמש, או שכן הייתה, תלו אותה, אבל העניין הזה לא כל כך משמעותי, וכן נראה לי שאפשר לומר שגן עדן והיום השישי זה סוג בעצם של הבשלת האדם, זה הבשלת הפרי, ורק בשבת אנחנו בעצם יכולים לבוא ולאכול מעץ הדעת. כן, להתענג, עץ גן עדן, להתענג דווקא בשבת, זה הזמן. אבל ימי המעשה זה ימים שבהם האדם מכין את עצמו. ואז נראה לי ביום ראשון, כאילו לאחר השבת הזאת, באמת הייתה צריכה להיות בעצם היציאה לעולם הגדול. טוב, אני אמשיך. אנחנו נעבור למקרה השני. אמרתם שבעצם גן עדן, לא גן עדן, סליחה, מעשה העגל. מעשה העגל זה נראה לי הנקודה השנייה. הרבה פעמים משווים בין מעמד הר סיני לבריאת העולם ולחטא האדם הראשון ולחטא העגל. מה זה במישור האוניברסלי וזה במישור הלאומי. יש ב-40 יום, מה זה מזכיר לכם המספר 40 יום? 40 יום נבן פחת, נכון? על 40 יום נפקמינה, אתם מכירים שזה נפקמינה לעניין הפלות?
יצירת
הבלת. יצירת הבלת, נכון מאוד. אז אם אתם שמים לב, יש לנו את המילה, כמעט סיימתי על זה. כן, יש פה אנשים שפספסו. אז יש לנו את המילה הר, כן, אני בדקתי במילון, אני לא אומר את זה סתם, למרות שהייתי יכול לומר את זה גם סתם. הר והריון, כן? העניין הזה של הר, הרהור, הריון, כלומר משהו שמבשיל, זה משהו שנראה לי שזה תלוי אחד בשני. כן, אנוכי הראתי אתכם, אנוכי גם הלא. יש במעמד הר סיני סוג של ילודה, זה שם נוצר עם ישראל, נכון? נוציאו אותה, נראה לי, כלומר, תחילת ההיריון הייתה ביציאת מצרים, אבל הבחינה של 40 יום שלאחריו בעצם נוצר הוולד, נוצרים עם ישראל, זה בעצם, נראה לי שזה בא לידי ביטוי במעמד הר סיני. נראה לי, אם נבטא את זה ללידה, מתי התרחשה הלידה, זה נראה לי בכניסה לארץ.
שזה 40 שנה. שזה 40 שנה.
כן, 40 שנה, יפה מאוד, נכון. מה הבעיה בחטא העגל? זה נראה לי דברים יחסית פשוטים. מה התמונה הבאה שלנו? יפה. מישהו מכיר את התמונה הזאת? מה? זה כתוב, מגזין המושבות. כן, היה, זה היה באזור נראה לי הרי חיפה, בנימינה, באזור הזה. כמה מושבניקים חשבו שזה יהיה מאוד מצחיק לעשות עגל מזהב ולנפנף בו לעיני החברה הישראלית. סוג של מחאה אנטי-דתית נגד זה. אז אפשר לראות את פסל עגל הזהב בצבעים מריבים. אז אנחנו, מה בעצם הייתה הבעיה בהר סיני?
היו גם את הלווים שהסתובבו והרגו את כולם?
לצערנו לא, המדינה שלנו היא נורא פלורליסטית, שוויונית וזה, כל מיני דברים שלצערנו אי אפשר לעשות את זה היום. אז מה קורה לנו בהר סיני? כן, יש לנו את אותו מודל. יש לנו את המנהיג המרכזי. מי המנהיג המרכזי?
משה.
כשהוא מקביל בסיפור שלנו אצלנו בספר שמואל, מי הוא מקביל?
שמואל,
נכון, ואהרון מקביל?
שאול.
ובעצם יש לנו פה משה עולה להר, כן? משה, אנחנו כן רואים שזה דמות מאוד סבלנית. מדובר ברועה צאן, כן? אדם צריך להיות מאוד סבלני בשביל להיות רועה צאן. מה הגיל שלו כשהוא הוציא את עם ישראל?
80.
כן, חיכה עד לגיל 80 כדי להתחיל בקריירה שלו. רש"י מפרש על ענב מאוד, מה רש"י מפרש? שפל וסבלן, זה מה שרש"י מפרש. כן, אז בעצם משה נראה לי מבטא את מידת הסבלנות, וכשהוא עולה להר, העם נשאר בלי סבלנות. כן, נראה לי אחת הבעיות של ישראל במדבר, מה קורה? שעם ישראל בעצם לא מתפקד בלי משה עצמו. ואפשר להציע, זה יהיה קצת יומרני, אבל ראיתי כיוונים כאלו, שעם ישראל בעצם, כלומר, זה שמשה לא נכנס לארץ עם עם ישראל, זה בעצם לשים חיץ, שלומר שלעם ישראל הוא צריך לעמוד גם בלי המנהיג הדגול שלו, ולהוכיח את עצמו גם כשלעצמו. כן. אז הבעיה במעמד הר סיני, במעמד הר סיני, כן, בחטא העגל, זה שהעם רוצה אלוקים עכשיו, כן? הוא לא רוצה לחכות 40 יום, אין לו כוח לחכות עד שמשה הגיע. הם מחכים, היה קצר בתקשורת, האם זה, יש את המחלוקת, יום כן, יום לא. ובעצם לא כל כך הבינו מתי, אבל נראה לי שיש פה העניין זה, אם הקדוש, אם משה היה מביא את התורה, אז הוא היה צריך לדבר, כלומר ללמד אותם וזה, אבל מה הם רוצים? הם רוצים משהו שאפשר להחזיק. מה זה האלילות? עגל מזהב. זה משהו שאתה יכול לראות, להחזיק. כלומר, זה לא כמו להחזיק באיזו מסכת, זה להחזיק במסכת קידושין. זה לא, מה זה אומר להחזיק במסכת קידושין? זה מישהו שיש לו, מבין במסכת קידושין, נכון? אבל אמר, הוא רוצה להחזיק בעגל מזהב, הוא רוצה משהו שיהיה אפשר להתפוס אותו. וזה בעצם החוסר סבלנות שלהם, רוצים משהו כאן מיידי ועכשיו. ראיתי משהו מאוד, גם מאוד מעניין שמביא הרב גינסבורג, שמה זה בעגלה או בזמן קריב? מה זה בעגלה? זה מהירות. עגל מבטא לשון מהירות. העגל מבטא את הרצון, את החוסר, אפשרות להתאזר בסבלנות ודברים לעשות אותם מהר מהר. כן, 40 יום לכאורה זה לא כזה ארוך, אבל לעם ישראל, עם של עבדים, עם שהיה לו כל הזמן איזה ריבון ואיזה אדון שמשך לו באוזניים, לפחות במצרים, לא היה יכול להסתדר 40 יום, הוא לא הצליח להסתדר 40 יום בלי המנהיג שלו. והוא רצה באמת את הדבר הזה מיידי, בעגלה בזמן קריב, אלוהים עכשיו. וזה מה, בעצם מה שנראה לי אנחנו יכולים ללמוד ממעשה העגל. נקודה, אני אמרתי, אני יכול להיות שאני, כמו אני אסיים לפני הזמן. דבר אחרון שקצת מזכיר את זה, זה חטא דוד ובת שבע. אני לא אסבור עכשיו, זה גם, אתם עוד לא הגעתם לשם, תגיעו לשם מתישהו. חטא דוד ובת שבע. כן, זה משהו, נראה לי, הישיבה מבוססת על העניין הזה, כלומר, לא על החטא עצמו, אבל על ההבנות השונות בסגה הזאת. אני רק אזכיר שחזל אומרים שבת שבע הייתה ראויה לדוד, אלא שהוא אכל אותה, כלומר, ממשילים את זה שהיא הייתה פגע. כלומר, מה זה אומר? היא הייתה פרי שהוא פג, שהיה, או תינוק שהוא פג, שהיה צריך לחכות עם ה... אם לחכות עם זה והיא הייתה מגיעה אליו בדרך הישר, אבל דוד כמו כל הדברים שראינו לא יכול להתאזר בסבלנות, ובעצם אנחנו רואים וקרה מה שקרה.
גם אותו סיפור גם על אשת פוטיפר, לא?
נכון, רש"י אומר את זה.
היא מייצגת את מצרים, שמצרים היא עגלה,
היא ראתה בחלום, נכון? הוא אומר היא ראתה בחלום שצריך לצאת ממנה, לא, היא ראתה שצריך, שממנה וממנו יצא בעצם
משהו. זה משהו טוב.
כן.
ואז בעצם היא מייצגת את מצרים, נכון?
נכון.
מצרים גם סמלה עגל, נכון?
נכון, נכון, שור.
אבל גם יוסף הוא שור.
לא, יפה.
נו, זה מתאים.
הוא מתאים,
זה
שור את זה.
ההבדל הוא ששם יוסף חיכה, שם זה עבד.
זהו.
נכון, שם זה עבד, כי הוא ברח, אבל הניסיון היה, וגם זה מה שהיא חשבה, לה לא היה זמן, לה לא היה את הסבלנות לחכות. פסל מיכה, נכון. יפה מאוד, הערות חשובות. אז אני אעשה חזרה קטנה רק שאני זוכר מה עשינו. קראנו את הפסוקים, עשינו את ההבנות שלהם עליהם. עברנו בין, דיברנו על העניין עם הסבלנות, שזה מידה בעצם שהיא מידה אלוקית, ערך אפיים. ובעצם המשכנו לגן עדן, הסברנו את גן עדן כסיפור שהוא לא סיפור דיעבדי, כלומר המצב הוא לא היה אופטימלי, אבל עץ הדעת, זה לא, אנחנו לא היינו אמורים להיות אנשים תמימים כל החיים שלנו. אני לא חושב שזה החזון של האנושות, זה להישאר בלי התמימות, בלי היכולת הבחירה. נראה לי זה משהו מאוד בסיסי בעולם ובכל העולם המחשבתי שלנו, בעצם הזכות הזאת לבחור, וזה דבר מאוד חשוב שהיינו צריכים לקבל מגן עדן. אממה, היה צריך לחכות, היה צריך להתבגר בקצב, אבל מה לעשות, עם ישראל, לא עם ישראל, סליחה, אדם וחווה, כבר כשהם זחלו, לא היה להם את הסבלנות הזאת, לקחו מעץ הדעת, בעצם כבר לא היו מתאימים לגן עדן, ולכן הוציאו אותם החוצה, לעולם האמיתי, בעולם שבו הבחירה בין טוב לרע היא באמת משמעותית וקריטית, ופה אנחנו רואים באמת את העניין הזה עם הסבלנות, דברים שצריכים לבוא במקום. אם זה היה בא במקום, אז נראה לי שהעולם היה נראה יותר נעים ויותר יפה, כלומר שהדברים היו הולכים כסדרם, אבל לאדם יש איזה רצון להשיג את הדברים כבר שהם, כמו שראינו עם הסרט עם הילדים, אדם רוצה, העיד, הרצון הזה הפנימי של התאוות, כל הזמן רוצה למלא את עצמו, ובאמת האחריות שלנו זה לקחת את מה שאנחנו קוראים אגו, סופר אגו, מה שביהדות קוראים נשמה, נשמה אלוקית, בעצם להתגבר על הרצונות האלו. אנחנו המשכנו בחטא, בעצם המשכנו לחטא מעשה העגל, העניין עם ה-40 יום, עם המשה שהוא היה סבלן, העם לא הצליח להסתדר בלעדיו, ואנחנו ראינו את ההשוואות השונות בעצם בין סיפור שמואל ושאול לסיפור כאן משה ואהרון והעם, וזהו בסך הכל. אז אני באמת מברך אתכם, אני סיימתי קצת לפני זו, אני מקווה שתסלחו לי, יש לכם רבע שעה חופשיים, לגלות את הסבלנות הזאת, באמת לחכות את הדברים שיקרו כפי שהם צריכים, לא לכפות את עצמנו על המציאות, לתת לדברים להתרחש ולהיות כפי שהם צריכים להיות. החיים הם לא סוג של תוכנית, אני בתור נצר למשפחת יקים, אז אני תמיד חושב, אני צריך לתכנת את התוכנית שלי, את החיים שלי, כל מה שאני ארצה יקרה בדיוק בזמן. אני אתן לכם דוגמה, כשרציתי הלכת לצבא, אני התחלתי את המיונים שלי, הגעתי לטייס, כלומר הגעתי עברתי את ירפה א', צוות אוויר, ירפה ב', ואז הגעתי לפסיכולוג, ומאוד מאוד רציתי להיות טייס. אמא, מה? הוא פגש אותי והוא לא חשב שאני צריך להיות טייס. וברוך השם, אז הגעתי לישיבה, הייתי בטוח שאני אלך לסיירות וזה, הורידו לי פרופיל. לא משנה, מפה לשם, נעיר, אני המשכתי בישיבה, חשבתי עסוק קצינים, ואז גיליתי שהצבא זה לא מקום כזה כיף. כמו שחושבים, אבא שלי הוא סגן אלוף, זה מבחוץ, זה היה נראה מאוד כיף להיות שם סגן אלוף, אבל מצטבר שחפש פחות. והנה אני כאן, ברוך השם, אני מאוד מודה לקדוש ברוך הוא שהדברים לא נעשו כפי שאני חשבתי שיתכנן, ובאמת צריך את הסבלנות הזאת, את האורך רוח לתת לדברים להתרחש כפי שהם צריכים להיות, ואני מקווה שבאמת נזכה להגיע למידה הזאת ושיהיה לכולם סבלנות נעימה וחיים יפים.